קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד, למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום, ראשון 21 בנובמבר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות. בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. העיתון נסרי איראניאן כתב במאמר המערכת שלו על שיחות הגרעין, וקבע כי חזרת ארצות הברית לשיחות ללא תנאים היא הדרך היחידה להצלת ההסכם. העיתון קבע כי עמדתה של איראן בנוגע להחייאת ההסכם במסע ומתן בוויינה נחרצת וברורה, כאשר קוראת לבטל את כל סוגי האמברגו והלחצים ולקבל ערבויות מארצות הברית שלא תחזור על פרישתה מההסכם ומדינות המערב המשתתפות במסע ומתן בוויינה חייבות להבין שהחייאת הסכם הגרעין אינה אפשרית ללא השגת דרישות איראן. העיתון אסרי איראניאן כתב כי ארצות הברית חייבת להבין שאין ביכולתה להציב תנאים כלשהם בנוגע לחזרתה להסכם הגרעין, או להבין כי שאיראן היא מעצמה אזורית שיש לה מעמד מכובד בזירה הבינלאומית, מה שלא מאפשר לארצות הברית לכפות עליה תכתיבים. העיתון קיהן כתב על הנחישות והמוכנות של ההתקוממות הפלסטינית להגיב ולהדוף כל תוקפנות ישראלית. העיתון כתב במאמרות תנועת הג'הד האסלאמי מדגישה מוכנותה הטילית כי פלגי ההתקוממות הפלסטינית ברצועת עזה הזהירו את הישות הציונית להגיב בירי טילים בצורה נרחבת בתגובה לכל תוקפנות. העיתון הוסיף כי שתי תנועות ההתקוממות, הג'הד האסלאמי וחמאס, הודיעו כי טילי ההתקוממות יהפכו לגיהנום את החיים בישות הציונית בתגובה לכל תוקפנות ציונית. איש הג'יהאד האסלאמי חאלד בטש אמר כי טילי ההתקוממות מוכנים להגן על העם הפלסטיני והמקומות הקדושים. גם איש חמאס אכרם אג'ורי אמר כי הישות הציונית תעשה טעות אסטרטגית אם תפתח תוקפנות כלשהי. במאמרו תחת כותרת ניצוץ אחד מספיק להצתת מלחמה במזרח אירופה, כתב העיתון חורסן כי אירופה עומדת בפני סכנת התלקחות, מלחמה נוראה שקשה להעריך את היקפה וממדה. הרי יש הרבה בעיות די בהתדרדרות, אחת מהן להביא להתלקחות מלחמה גדולה. העיתון הוסיף כי יש הסלמה בים השחור בין כוחות חיל הים של המערב ושל רוסיה, שתגברה גם את כוחותיה מול אוקראינה שהכריזה על כוננות צבאית. בנוסף לכך, קיימת הסלמה רצינית בין בלארוס לפולין על רקע משבר הפליטים. העיתון חורסן הדגיש כי במערב מאשימים את רוסיה באחריות להחרפת המשברים האלה, בעוד מוסקבה מכחישה את ההאשמות הללו. על כן, רוח הרפאים של המלחמה מרחפת מעל אירופה, למרות קביעתם של מומחים שלא ייתכן שרוסיה ומדינות המערב יתדרדרו למלחמה שעלולה לגרור את העולם כולו למלחמת עולם שלישית. עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי הורה לביטול הסגר הלילי באזורים בהם הוטל. מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית, אדמירל עלי רזה טנגסירי, הודיע כי 3 ספינות, אחת על שם חלל קאסם סולימני, נכנסו לפעילות מבצעית בחיל הים. דובר משרד החוץ של סין הביע תקווה להשיג התקדמות בשיחות ויינה. ולשכת הסחר והתעשייה בטהרן אישרה כי חילופי הסחר עם האיחוד האירופי הסתכמו ב-3.4 מיליארד יורו. ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הני אומר כי איראן היא אבן בנה חשובה מאוד של ההתקוממות. אסמאעיל הני אמר כי החלטת בריטניה לא תשפיע על המאבק הפלסטיני. בתוך כך התחדשו העימותים באיסאוויה במזרח עיר הקודש בין המפגינים לבין כוחות הכיבוש הישראלים. ובתוך כך פלסטיני נכנס לקרב ירי עם הכוחות הישראלים בעיר הקודש. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הורה לביטול הסגר הלילי באזורים בהם הוטל. לאור השיבור שיחל על המצב ביחס להתמודדות עם מנגיף הקורונה, הנשיא ראיסי אמר בישיבה של הוועדה הלאומית להתמודדות עם הקורונה כי הממשלה דואגת בעיקר לשמור על חיי האזרחים, והממשלה ממשיכה את הגישה הזאת עד להשגת התנאים הנדרשים. הנשיא אברהים ראיסי הודה לצוותים הרפואיים על מסירותם בהתמודדות עם הקורונה, והודה גם לשיתוף הפעולה מצד האזרחים להגביל את התפשטות המגפה, באומרו כי נעשו צעדים רבים וטובים ביחס לחיסון הציבור ושמירת חיי האזרחים. עם זאת, צריך להמשיך את ההתחייבות בהמלצות הבריאותיות. מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית אדמירל עלי רזה טנגסירי הודיע כי 3 ספינות, אחת על שם חלל סולימני, השנייה על שם חלל נזרי, השלישית וספינה שלישית מצוידות בתלי הגנה הצטרפו לחיל הים של משמרות המהפכה במהלך השנה האיראנית הנוכחית. סוכנות הידיעות תסנים דווחה כי אדמירל אלירזה טנקסירי אמר כי לאזור המפרץ הפרסי חשיבות אסטרטגית, עד כדי במהלך השנה וחצי האחרונה הראו כמה התנגשיות במפרץ עם הכוחות האמריקנים, אבל כלי התקשורת נמנעו לדווח עליהן עד כה, כאשר הפנינו להם סתירות לחי. מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית ציין כי לאיראן חופים ארוכים ביותר במפרץ הפרסי ובים אומן, והוסיף, אף אחד לא יכול לשנות את שמו של המפרץ הפרסי, כי זהו השם שלו במשך שנים, מאות שנים. כשנכנסים למפרץ הפרסי מגיעים לאי לארק, כאי הראשון, וכשממשיכים קדימה מגיעים לשלושת האיים האסטרטגיים, בומוסה, טונב הגדול וטום הקטן. דובר משרד החוץ של סין, ג'או ליג'יאן, הביע תקווה להשיג התקדמות בשיחות ויינה, והדגיש כי הסכם הגרעין הוא הפתרון היעיל היחידי לתוכנית הגרעין האיראנית. לשכת התקשורת במשרד החוץ הסיני מסרה כי ליג'יאן אמר לכתבים בתשובה לשאלה על שיתוף הפעולה בין איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כי סין מקווה שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ואיראן יצליחו להתגבר על המחלוקת באמצעות דיאלוג והחלפת דעות בנושא על בסיס הכבוד ההדדי. דובר משרד החוץ הסיני קרא גם לכל הצדדים הנוגעים בדבר למלא תפקיד בונה בהקשר הזה. לשכת הסחר והתעשייה בטהרן אשרה כי חילופי הסחר עם מדינות האיחוד האירופי הסתכמו ב-3.4 מיליארד יורו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021. בהודעה של לשכת הסחר והתעשייה בטהרן אתמול נאמר כי על פי נתוני מרכז הסחר האירופי הסתכם הייצוא של האיחוד האירופי 27 מדינות לאיראן ב-2.72 מיליארד יורו, לעומת ייבוא של סחורות מאיראן בסך 632 מיליון יורו. לשכת הסחר והתעשייה ציינה כי ייצוא של איראן מסך הסחר עם האיחוד האירופי הסתכם ב-19%. ראש הלשכה המדינית של חמאס סמאיל הני יתאר את מערכת היחסים של התנועה עם איראן כאסטרטגית, והדגיש כי איראן היא אבן בנה חשובה מאוד של ההתקוממות. אני אמר כי לתנועתו יש סדר עדיפויות שמטרתן לשמור על הסוגיה הפלסטינית, קידום אחדות השורה הפלסטינית והקמת קואליציות פוליטיות עם המפלגות השונות. ראש הלשכה המדינית של חמאס אני ציין בריאיון לערוץ הטלוויזיה אל-אקסה כי תנועתו פועלת לשמירת הסוגיה הפלסטינית, למנוע ויתור על הזכויות של העם הפלסטיני ובראשן זכות השיבה, הקמת מדינה עצמאית שעיר הקודש תהיה הבירה שלה, כולל שחרור האסירים והגברת ההתקוממות בגדה המערבית לאור קרבתה של הגדה מעיר הקודש, גדר ההפרדה וההתנחליות הלא חוקיות שהקימה ישראל בגדה המערבית הכבושה. מנהיג תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס סמאיל הנייה גינה את ההחלטה של משרד הפנים הבריטי שהגדיר את חמאס כארגון טרור, ואמר כי זו מתקפה חדשה על עמנו וזכויותינו, וצעד זה הוא צעד מגונה שמבטא את ההזדהות של בריטניה עם הכיבוש הציוני. אני אדגיש כי הטענה לפי החשש לביטחונה של הקהילה היהודית בבריטניה הוא גורם לקבלת ההחלטה הזו היא תירוץ שקרי, וההחלטה הזו לא משפיעה על התנועה ולא על המאבק של העם הפלסטיני. וליום הרביעי ברציפות נמשכים העימותים בין המפגינים הצעירים הפלסטינים לבין כוחות הכיבוש הישראלים בשכונת עיסאוויה במזרח עיר הקודש. זאת אחרי שהכוחות הישראלים פרצו לתוך השכונות של עיסאוויה, עצרו כלי רכב שעברו במקום, עשו בהם חיפושים ובדקו את תעודות הזהות של הפלסטינים תושבי השכונה. בשעות הערב הכוחות הישראלים אתמול עצרו שני צעירים פלסטינים. בתגובה הצעירים השליחו לעבר הכוחות הישראלים חפצים בקבוקי תבערה וירו זיקוקים. אחד הבקבוקים הושלך לעבר מכתזית. בתיעוד מהמקום נראית אש, כך על פי אחד המקורות הישראלים, נראית אש בחלקו העליון של הרכב המשטרתי. גם בהקשר של מזרח עיר הקודש, פלסטיני נכנס היום ראשון לקרב יריות עם כוחות הכיבוש הישראלים בשער השלשלת בעיר הקודש הכבושה. כתוצאה, ישראלי בשנות ה-30 לחייו נהרג, שלושה נוספים נפצעו, שניים שוטרים ישראלים. המקורות הישראלים מסרו כי המפגע בטח בירי סמוך לשער השלשלת לעבר גבר שנקבע מותו במקום. כוח של המשטרה ומגב ניסה לנטרל את המפגע שהצליח לירות לעבר גבר נוסף שנפצע בינוני ולעבר השוטרים. עוד נחשף כי המפגע הוא פאדי אבו שחדם, תושב מחנה הבלטים שועפט בשנות ה-40 לחייו כאשר השתמש בנשק מסוג קרלו. שר המשפטים הישראלי גדעון סער עשוי לדחות את הדיון הקריטי בוועדת בחירת השופטים שאמורה להתכנס ביום שלישי הקרוב כדי לבחור את ארבעת השופטים החדשים בבית המשפט העליון. זאת לנוכח העובדה שטרם הושגו הסכמות בין חבריה. אם לא תושגנה הסכמות, סער אינו מעוניין שהוועדה תהפוך לזירת ויכוחים והתכתשויות. הוועדה צפויה לבחור ארבעה שופטים לבית המשפט העליון במקום השופטים שברשו חנן מלצר ומני מזוז. שניים נוספים יפרשו לגמלאות בחודש אפריל הקרוב, ניל הנדל וג'ורג' קארה, על בי אחד המקורות הישראלים. חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת סירב להצעה של יושב ראש הכנסת מיקי לוי שרצה למנות אותו כחבר ממלא מקום בוועדת האתיקה. אינני מעוניין להיות כלי במאבק הפוליטי בין קואליציה לאופוזיציה, כתב סעדי, והציע לעשות מאמץ גדול יותר לפתור את הייצוג בוועדות הכנסת השונות. עד כל נציגי האופוזיציה שימונו לוועדה דחו את כתב המינוי. ראשון לעשות כן היה חבר הכנסת יעקב מרגי משס, ושלשום הודיע על כך גם חברת הכנסת גילה גמליאל מהליכוד. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. במסגרת מדיניות התמיכה בישראל הודיעה הממשלה הבריטית על תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס כארגון טרור במרכאות, כדי להצר את צעדי הגורמים הפרו-פלסטינים בבריטניה ובמפלגת הליפור הידועה בעמדותיה המתנגדות לכיבוש הישראלי ובעד המאבק הצודק של העם הפלסטיני להשיג את זכויותיו. בתקשורת הישראלית נחשף כי צעד זה הגיע אחרי מאמצים רבים של הלובי הישראלי בלונדון. בישראל חושבים שבכך חוסלה התמיכה בפלסטינים בבריטניה, כי מבחינתם חמאס היא הנציג היחיד של הפלסטינים שלא מציית לחוקי המשחק. אך הם לא יודעים כי השאלה הפלסטינית כל כך גדולה ורחבה, בדיוק כמו כל איש ואיש ברצועת עזה, בגדה המערבית ובעיר הקודש, בנוסף לבלטים הפלסטינים והאסירים הפלסטינים, עד שלא ניתן לטייח את הסוגיה הזאת בהעברת חוק בבריטניה. אחרי ששרת הפנים הבריטית השמרנית בריטי פאטל הודיעה ביום שישי על תנועת חמאס כארגון טרור במרכאות, ולאחר שהזהירה את הפעילים הפוליטיים שלא לנפנף בדגל חמאס, לא לכנס ישיבה או לארגן הפגנת תמיכה בחמאס, קיבלו בישראל בברכה את הצעד הבריטי הזה. ראש הממשלה נפתלי בנט, גם שר החוץ יאיר לפיד, כתבו ציוצים, ברכו על ההחלטה של לונדון. הממשלה השמרנית בבריטניה נחשבת אחת התומכות העיקריות בישראל. היא לא שינתה את הגישה שלה, למרות המשך הפשעים הישראלים נגד האזרחים הפלסטינים. במהלך מלחמת סיף אל-קודס האחרונה, במאי 2021, לא הגיבה, לא נקבה אצבע, נוכח הרג הפלסטינים ברצועת עזה, והמשיכה במחירת הנשק לישראל. ראש הממשלה הבריטית, בוריס ג'ונסון, הודיע בספטמבר 2021 כי ממשלתו נחושה לתמוך בביטחון ישראל. ההכרזה של על חמאס כארגון טרור מצד לונדון מעלה את השאלה, האם התנועה הפלסטינית נהלה מעשה טרור כלשהו נגד בריטניה או מדינה אירופית אחרת, או האם מהווה איום עליה ועל אחת אחרת. ברור שאין ביטוי לכך במציאות. לכן, שרת הפנים הבריטית התאחזה בנימוקים לא מבוססים בהתייחסות שלה לנשק ואיומים מצד חמאס. הנשק של חמאס נועד כמובן להגן על הפלסטינים מול המעשים הלא אנושיים והפשעים הישראלים ברצועת עזה. אותם הפשעים שאפילו המערב גינה אותם, כמו במהלך מלחמת סיף אל-קודס במאי 2021, כאשר ישראל הרגה מאות פלסטינים והרסה תשתיות ובתים רבים, וזה הכריח את המערב לגנות את המעשים הנפשעים האלה. הנושא העיקרי בו הוא הצביעות הבריטית בנוגע לפעולות הכיבוש הישראלי. מצד אחד לונדון מגנה מס שפתיים את בניית ההתנחליות בשטחים הכבושים בשנת 1967. באותו הזמן היא נשארת תומכת גדולה בישראל. לונדון לא רק מספקת סיוע כלכלי וכלי נשק לישראל, אלא תומכת במעשי הפשע שלה בעזה, כמו בשנת 2008, 2012, 2014, גם במלחמת מאי 2012, המלחמה שנמשכה 12 ימים. הממשלה השמרנית הבריטית האשימה את חמאס ושאר הארגונים הפלסטינים כפועלים להביא להתלקחות מלחמה. בקיצור, בריטניה הקבידה לתמוך בישראל בכל תנאי, משרד הסחר הבריטי ביטל ביולי 2015 מגבלות למכירת נשק לישראל. הממשלה הבריטית טענה כי ההיתרים לייצא נשק לישראל לא מפרים את זכויות האדם, בעוד לפי המחקרים של הקמפיינים האנטי-מלחמתיים בתוך בריטניה, ישראל השתמשה ב-12 סוגי נשק בריטיים ברצועת עזה בשנת 2014. אנדרו סמית', חבר בקמפיין נגד ייצוא נשק בריטי לישראל, אמר כי במקרים אלה או המקרים האלה מראים בבירור כי בריטניה אומרת משהו ועושה משהו אחר. לפי סמית', זה סימן לצביעות המובהקת שהשתרשה במדיניות החוץ הבריטית. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.